האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם, תודה רבה שחזרתם אלינו לעוד פרק של אקדמיקס. אנחנו היום כאן בחלק השני של הפרק שלנו בהקשרי סוגיית התעסוקה של הציבור הערבי בישראל והפערים המשמעותיים מול האוכלוסייה הכללית. אז איתנו שוב כאן דוקטור מריאן טראוכו, חוקרת בחירה במכון אהרון למדיניות כלכלית בבית הספר טיומקין לכלכלה מאוניברסיטת רייכמן, ועומדת בראש המרכז לחברה ערבית. טוב, אז בפרק הקודם דיברנו באמת קצת רקע, דיברנו על אוכלוסיות בישראל ואיך מחלקים לאוכלוסיות, למה שווה להשקיע באוכלוסייה ערבית מבחינת נקודת מבט כלכלית ואישית, מה זה מוביליות חברתית בכלל ומה המצב אצלנו במדינה, ועד כמה הפערים של החברה הערבית אל מול החברה הכללית גדולים. והיום אנחנו יותר נדבר באמת על השכלה בחברה הערבית, מי הולך יותר ללמוד, גברים ערבים או נשים ערביות, ולמה, למה פעם גברים ערבים למדו יותר והיום פחות, מהי החלטת החומש לחברה הערבית, ולמה לא מוקצים אליה תקציבים כרגע, ומהי תופעת הגברים הצעירים חסרי המס, ונקודה מאוד מאוד חשובה, למה אוכלוסייה ערבית לא יודעת עברית. אז שווה להישאר איתנו, פתיח ונתחיל.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם אראל טננבאום.
ואמרת גם קודם שבעבר הקצב צמיחה של האוכלוסייה הערבית הייתה הרבה יותר גדולה. מה קרה שם שעכשיו לא?
תראי, בעבר, הרי אמרנו שגם בתוך החברה הערבית יש תתי אוכלוסיות, אז חוץ מהחברה הבדואית בדרום, שעדיין קצב הגידול שם הוא יחסית גדול. ביתר הקבוצות בתוך החברה הערבית, יש ירידה מאוד משמעותית בשיעור, בממוצע מספר הילדים לאישה או למשפחה. בגדול, החברה הערבית, כמו כל חברה אחרת, עברה שינויים תרבותיים, חברתיים וכן הלאה, שאם לפני 50 שנה היה מקובל לעשות 7 ילדים למשפחה, היום זה כבר עומד על הרבה מתחת לזה, שדרך אגב, אם את שמה בצד את החברה הבדואית, יתר המשפחות הערביות בישראל, בעצם מספר הילדים יותר נמוך מאשר באוכלוסייה היהודית, גם יותר נמוך מהאוכלוסייה היהודית הלא חרדית, כלומר...
שזה ממש 1-2, כאילו...
כן, כן, כלומר... מספר הילדים למשפחה בישראל, גם בקבוצות החילוניות, הוא מאוד גדול. כלומר, זה משהו שמאוד מייחד את ישראל ביחס למדינות מערביות אחרות.
הוא עומד על איזה 3.2 או משהו כזה.
הוא גבוה יחסית, כן. כלומר, מצד אחד את רואה שיעורי תעסוקה מאוד גבוהים, גם של נשים. מצד שני, הרבה ילדים. כלומר, זה מאוד ייחודי, אפילו רק שיהיה ברור, אפילו ביחס למדינות הערביות סביבנו. כלומר, וואו. מספר הילדים למשפחה יהודית, פה, לא חרדית, לא דברת על החרדים, זה יותר גבוה גם ממדינות כמו לבנון, סוריה, איראן, ואת יודעת...
שלא לדבר על אירופה.
אירופה זה בכלל, זה אין שאלה בכלל.
ילודה שלילית. אז אמרת גם שאפשר להגיד אולי הגורם הכי חשוב במוביליות החברתית, זה, ומה שהכי יכול להשפיע מבחינת ההון האנושי, זה בעצם ההשכלה. של הפרטים, ורציתי לשאול אותך, מי בעצם הולך ללמוד יותר, כי אנחנו מחלקים את זה לקבוצות, הגברים הערבים או הנשים הערביות?
אז עד לפני 20 שנה ואחורה, גברים ערבים למדו יותר מנשים ערביות. ב-20 השנים האחרונות יש שינוי מאוד גדול מבחינת רמת ההשכלה בחברה הערבית, בעיקר של נשים ערביות. כלומר, אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה בהשכלה של נשים ערביות ב-20 שנים האחרונות. כך שהיום, אם מסתכלים על שיעור המשכילים, פחות או יותר על כל שתי נשים משכילות, יש רק גבר אחד משכיל. ככה שיש פה פערים גדולים. אבל חשוב להגיד, זה לא משהו ייחודי ספציפית לחברה הערבית. בכל האוכלוסיות בעולם, כולל האוכלוסייה היהודית הלא חרדית בישראל, וגם במדינות מערביות. נשים תמיד לומדות יותר מגברים. כלומר, כשאת מסתכלת על כמה אחוז מהאוכלוסייה יש תואר ראשון, נשים תמיד מעל הגברים, אבל לא בפערים שאנחנו רואים בחברה הערבית. הפערים הם מאוד גדולים בחברה הערבית, הרבה מעבר לממוצע של אוכלוסיות אחרות.
אז את חושבת שזה, נגיד באוכלוסייה הכללית, זה בגלל שנשים מרגישות שהן יותר צריכות את זה בשביל להצליח? זאת אומרת שגברים חושבים שהם יכולים אולי לעשות את זה בלי לימודים הרבה פעמים, או לעשות את זה, כאילו להתחיל עסק ולרוץ איתו, ושאנחנו חושבות אולי שאנחנו צריכות כזה קודם כל ללמוד, להבין, ורק אחר כך לעשות את זה.
את מדברת עכשיו באופן כללי.
באופן כללי, כן.
באופן כללי, זה תחום בפני עצמו, כל הנושא הזה של תחום מחקר בכלכלה, באופן עצמו, למה נשים לומדות יותר מגברים? זה תלוי בהרבה דברים. קודם כל, נשים, כבר במערכת החינוך, ההישגים שלהן יותר גבוהים. לא בכל תחום. סתם לדוגמה, תמיד אומרים שבהייטק, במקצועות הריאליים תמיד יש יותר בנים מבנות, אבל בממוצע, באופן כללי, אם תסתכלי על שיעורי זכאות לבגרות, נשים מעל בנים, וזה קשור בין היתר, יש פה כל מיני מחקרים, גם סוציולוגים שמדברים על זה, שבעצם בגיל הזה לנשים יש פחות, סתם לדוגמה, בעיות התנהגות. לנשים יותר קל לרכוש, ללמוד, כבר מגיל צעיר, אבל לא רק. כלומר, זה אחד ההסברים שנותנים ברצף של חינוך ולמה שקורה לאחר מכן. סיבה נוספת, הזדמנויות העבודה שיש בשוק העבודה לגברים, לאורך ההיסטוריה, בעבר זה היה יותר משמעותי, והיום אומנם קצת פחות, אבל עדיין, לגברים יש הרבה יותר הזדמנויות עבודה שלא בהכרח דורשות השכלה.
מה למשל?
סתם לדוגמה, כל נושא, קודם כל עבודה פיזית. תחשבי על ענף הבניין. האם אישה, לא צריך להסביר. כלומר, הרבה עבודה שדורשת באמת כוח פיזי, זה פחות רלוונטי לנשים. כל הנושא של ביטחון. כלומר, גם בעבר, תחשבי, צבא, משטרה, זה יותר תחומים שהם גבריים. אז בשוק העבודה יש הרבה יותר הזדמנויות, סליחה, לגברים, מאשר לנשים. לכן, באופן כללי, נשים, כמו שאמרת, כדי שאני יכולה למצוא עבודה, קודם כל, הרבה יותר, יש הרבה יותר סיכוי שאני אמצא עבודה, אם אני משכילה. כי הזדמנויות תעסוקה ללא משכילים, יש פחות לנשים. לא רק. ויש פה עוד אלמנט שקשור לחלופות. עכשיו, גברים, לאורך ההיסטוריה, זה דברים שאת יודעת, מתפתחים ומשתנים לאורך שנים, אבל יש להם איזשהו מקור. גבר, בעצם, התפקיד שלו זה לפרנס. אז הוא יכול לעשות לעצמו, לעשות כל עבודה. גם עבודה פיזית, אבל לא רק. הוא יכול לעבוד בלילות, הוא יכול לעבוד 12 שעות ביום, הוא יכול לעבוד רחוק, הוא יכול לעבוד בכל מקום. שוב, אני מדברת לא היום, בואו נחזור על דברים תרבותיים שהיו לפני הרבה שנים, והם עדיין לא השתנו המון עד היום. לעומת זאת, אישה, גם אם היא עובדת, היא עדיין זו שצריכה ללדת, ובדרך כלל היא זו שגם מגדלת את הילדים, וזו שאחראית על מטלות הבית. אז בגדול, כדי לעבוד, המשכורת שאת מקבלת צריכה לחסות ולעבור את מה שאת מוותרת עליו כשאת יוצאת לשוק העבודה. היא צריכה לחסות את אז מי יעבוד בבית, אז מי יטפל בילדים. יש לך עוד הוצאות כשאת יוצאת לעבודה.
כמו יתרון יחסי. בדיוק. כאילו שכל אחד עושה בבית מה שיותר חזק בו, כאילו.
בעבר הזה זה נחשב לתפקיד, את יודעת, מטלות הבית, היום זה כבר התפיסה קצת השתנתה, אבל עדיין. אז כאישה, כדי שתצאי לעבוד, השכר השעתי שלך צריך להיות מספיק גבוה, כדי שתוכלי לשלב את זה עם יתר הדברים. גם אם זה לעבוד פחות שעות כדי להשלים את המטלות בבית, או לזכור עזרה שתעשה את המטלות בבית, ואת תוכלי לעבוד, אז המשכורת שלך צריכה לחסות גם את העלויות שאת בעצם הנוספות. אז מה שזה אומר, שכאישה, אם את עובדת בשכר מינימום, זה לא משתלם לך. את צריכה, כדי שיהיה לך שווה להיכנס לשוק העבודה, שכר שעתי יחסית גבוה. כלומר, גם אם את עובדת בחצי משרה, אז לפחות השכר לחצי משרה שאת מקבלת הוא יהיה יחסית גבוה. איך את עושה את זה? על ידי השכלה. כלומר, להיות מורה למשל, למה זה נחשב לתפקיד נשי? כי זה בעצם, השכר השעתי הוא יחסית גבוה, ואת יכולה לשלב עם זה את את המטלות האחרות שיש לך בבית. לכן, באופן טבעי, לנשים, התמריץ של נשים ללמוד, מבחינה כלכלית, הוא הרבה יותר גדול מהגברים, מכל הסיבות שדיברנו עליהם, של מה החלופות האחרות שיש לך אם את לא לומדת.
ומבחינת באמת האוכלוסייה הערבית, אז אמרת שהפערים הם אפילו יותר גדולים מהאוכלוסייה הכללית, כאילו שזה באחוזים הרבה יותר גבוהים, אז למה זה?
תראי, קוראים פה, זו תופעה שאנחנו חוקרים אותה כבר מעל 5 שנים במרכז, בעבודה. יש פה כמה אלמנטים. אז קודם כל, כל הדברים שאמרתי עכשיו על האוכלוסייה, על פערים בין בנים לבנות, בין נשים לגברים באופן כללי, הם מתעצמים כשמדובר בחברה הערבית. קודם כל, אישה ערבייה עדיין מטלות הבית זה שלה. בגדול, עדיין עוד לא הגענו למצב שבו באמת יש פה חלוקה כמו באוכלוסיות אחרות. אז כדי שהיא תוכל לעבוד, העבודה שלה צריכה להיות תואמת, יצטרך לשלב בין להחזיק את הבית ואת התפקידים המסורתיים בבית לבין עבודה. מה מאפשר לך לעשות את זה? הוראה. אז הרבה, בתחילת הדרך, רוב הנשים שהלכו לאקדמיה, הלכו ללמוד הוראה. מצד שני, זה ברמה המשפחתית והאישית, איך רואים את הדברים. ועוד דבר שהוא מאוד מעניין, וזה היה נושא הדוקטורט שלי. כלומר, ניסינו להבין למה נשים ערביות לומדות באקדמיה יותר מגברים, והאם זה קשור לשוק הנישואין. מה זה שוק הנישואין? אני קוראת לזה שוק כי זה מושג כלכלי. למה אנחנו קוראים לזה שוק? כי בעצם, אולם הנישואין ומציאת בן זוג, יש פה קבוצה של בנים, קבוצה של בנות. שוב, בגדול, אנחנו חיים בעולם שבו זה לא חייב להיות בנים בנות, אבל עדיין. שבו בעצם צריך למצוא שידוך, ושידוך כמה שיותר טוב. מה שמצאתי בדוקטורט שלי בעצם, שנשים ערביות משכילות התחתנו עם גברים או יותר משכילים, או עם שכר יותר גבוה.
אשכרה.
כלומר, המעמד שיש לך בשוק הנישואין הוא יותר גבוה, ברגע שאת משכילה. כלומר, זה אחד הדברים שהשפיעו על מוטיבציה של נשים ללמוד. כלומר, כשהיא באה להתחתן, אם יש לה בגרות והתחילה תואר או יש לה תואר, אז הגבר שהיא תמצא, הבן זוג, יהיה שוב, או יותר משכיל, או עם הכנסה יותר גבוהה. כלומר, ככה היא הבטיחה לעצמה שידוך טוב יותר. עכשיו, הדברים האלה, הכל מתחבר בסופו של דבר. כלומר, אני נותנת את זה מכל מיני זוויות. בגדול, מבחינת אישה ערבייה, השכלה, זה מבטיחה באיזשהו מקום חיי זוגיות טובים יותר, וגם סוג של עצמאות כלכלית, זה בא ביחד. כשיש לך עצמאות כלכלית בתוך הזוגיות, אז זה מחזק אותך בתוך הזוגיות, וזה משפיע על המעמד שלך. זה נכון לא רק לחברה הערבית, זה נכון גם לחברה היהודית או לכל חברה אחרת. אז זה בעצם נתן לה את הכוח לכך שיהיו לה חיים טובים יותר. אז בגדול, החשיבה הזו משפיעה גם אחורה. זה מביא לכך שגם במערכת החינוך, הבנות הערביות הרבה יותר טובות בלימודים ובהישגים שלהן במערכת החינוך מאשר הבנים. כלומר, נוצר פה מין תפיסה כזו, ואני שומעת את זה מהורים ערבים, שאומרים לי, אם יש לי בן ובת, ואני חייבת לבחור מביניהם מי ילך לאקדמיה, זאת בטוח תהיה הבת. כי ככה אני בעצם נותנת כוח לבת שלי והזדמנות שיהיו לה חיים טובים יותר, הבן, הוא יסתדר כבר. כאילו, זו התפיסה, שהוא יסתדר גם בלי השכלה. עכשיו, אני לא אומרת את זה מהשרוול. אני לא אומרת את זה רק משיחות עם אנשים. זה משהו שראינו אותו בתוך המחקר. כלומר, המחקר האחרון שעשינו, שבאמת שואל את השאלה הזו. למה גברים ערבים לומדים הכי, או פחות משמעותית מנשים ערביות? אחד החסמים הדומיננטיים, או אחד הגורמים הדומיננטיים, זה באמת התפיסה של כל המערכות, שהשכלה חשובה יותר לנשים מאשר לגברים, למרות שאין לזה אחיזה במציאות. כלומר, בסופו של דבר, אחת הבעיות הכי גדולות בחברה הערבית, מבחינתי, מבחינה כלכלית, מבחינת ההשתלבות הכלכלית, זה ההשכלה הנמוכה בקרב גברים.
אז באמת רציתי לשאול אותך, את היית חלק משמעותי מגיבוש התוכנית הנוכחית לחברה הערבית, שהיא מקדישה הרבה יותר תשומת לב לגברים, ובעצם גם תוכלי לפרט קצת על התוכנית שעשית, וגם למה בעצם לשים עוד דגש על הגברים, ומה בעצם, כאילו, יש גם את הופעת הגברים הצעירים חסרי המס, שאם תוכלי גם להרחיב עליה, זה יהיה נהדר.
אוקיי, את מדברת בעצם, את מדברת על החלטת החומש לחברה הערבית, נכון. מה שנקרא החלטה 550, ואם כדי שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים, רוצים לדבר בשפה עממית, אז זה ה-30 מיליארד של אבאס, ככה יותר אנשים יבינו על מה מדובר. זה בעצם החלטת חומש שעברה בממשלה הקודמת, שהמטרה שלה בעצם לצמצם פערים בין החברה הערבית לחברה הכללית, כדי להביא להשתלבות טובה יותר של החברה הערבית בתוך הכלכלה, ולצמצם פערים בין שתי האוכלוסיות. וחשוב לי להגיד, זו לא החלטה הראשונה. כלומר, להחלטה הזו קדמה החלטת חומש קודמת של 922, שהיא לא הייתה של ממשלת בנט, הייתה של ממשלת נתניהו בעבר. אלה שתי החלטות שבעצם מבינות את מה ששאלת אותי לפני כן, למה חשוב לי לשלב בכלל כלכלית את החברה הערבית. אז הן באות מהמקום הזה. מתוך ההבנה שבעצם יש פה חברה יחסית גדולה, מיעוט שהוא יחסית גדול, שיש לו השפעה מאוד גדולה על הכלכלה הישראלית, וצמצום פערים בהשקעה בין שתי האוכלוסיות יכול להביא להשתלבות טובה יותר של החברה הערבית, ואז זה יתרום בעצם לכלכלה הישראלית ויחזק אותה. זה בא מהמקום הזה, שתי ההחלטות. עכשיו, לגבי איפה ההחלטות האלה, איפה הן משקיעות, ההחלטה הקודמת, מתוך מה שדיברתי עליו, ששיעורי התעסוקה של נשים ערביות הם מאוד נמוכים, אז ההחלטה הקודמת, בכל מה שקשור לשוק העבודה, ההתמקדות באמת הייתה בנשים. כלומר, ההשקעה בכל מה שקשור לתעסוקה, זה היה איך אנחנו מגדילים את שיעורי התעסוקה של הנשים הערביות. אז ההחלטה התמקדה שם, התקציבים הלכו יותר לנשים, אבל המחקרים שלנו והנתונים של שוק העבודה וגם של ההשכלה, פתאום יראו שיש פה בעיה אמיתית גם בקרב הגברים. כלומר, בסופו של דבר, לקדם את הנשים הערביות ולהשאיר את הגברים בצד, בסופו של דבר זה מגביל את היכולת שלך באמת לשלב את החברה הערבית. משהו שלא אמרתי, שבעצם הפערים האלה בהשכלה בין נשים לגברים, כלומר, אם נמשיך להשקיע בהשכלה של נשים, וזה ימשיך לעלות, היכולת למצות את הפוטנציאל של נשים משכילות, היא נמוכה יותר כשהגברים לא משכילים.
למה?
כי בסופו של דבר, תחשבי על זה בתור משפחה, בתור משק בית. אישה משכילה וגבר לא משכיל. אני תמיד נותנת מין דוגמה כזו, תחשבו על אישה שעובדת בהייטק, וגבר שעובד, שוב, יש כבוד לכל תפקיד ולכל מקצוע, אבל עדיין, ברמה הפרקטית, אני הכי בהייטק, אני אתן דוגמה קיצונית, והוא פועל בניין. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, התפקיד של האישה גם זה, בעיקר אם הבעל הוא פועל בניין, שיוצא ב-5 לפנות בוקר וחוזר ב-5 בערב, כשהוא גמור פיזית, היכולת שלו לעשות משהו בבית היא מוגבלת. ואז בסופו של דבר, היכולת של אישה לפתח קריירה ולהתקדם, כשהגבר לא שם כדי לדחוף אותה, אלא הוא אפילו לא מבין מה היא עושה בעבודה, זה היכולת שלה הרבה יותר מוגבלת. לכן נורא חשוב שיהיה פה איזון, ואנחנו רואים את זה גם בנתונים. כלומר, נשים שנשואות לגברים משכילים, השכר שלהן יותר גבוה. גם אם את נשווה עם נשים באותה רמת שכר.
שזה יהיה אולי, טוב, אולי זה עניין גם תרבותי, אבל שאם לה באמת יש משכורת יותר גבוהה, אז שהיה עדיף אולי שהיא תישאר בעבודה, ובעלה שהוא פועל בניין, יהיה בבית עם הילדים, אבל כנראה שזה עוד לא שם.
את הולכת לי כל מיני מודלים כלכליים שאומרים, שמסבירים בדיוק את הנקודה הזו, שכשאת מסתכלת על גבר ואישה, אם לאישה יש יותר פוטנציאל כלכלית, הרבה יותר הגיוני, שהגבר ייקח על עצמו יותר מטלות בבית, וייתן לה לפרוח ולהביא משכורת כמה שיותר גבוהה. אבל נכנסים פה גם אלמנטים תרבותיים. בסוף, זה לא הכל שיקול כלכלי. זה להיות גבר ערבי שאשתו עובדת בהייטק, והוא כל היום מטפל בילדים ומנקה את הבית, זה לא כל כך, זו נוסחה שלא ממש עובדת בתוך החברה הערבית. זה קצת יותר מורכב, שדרך אגב, היא גם לא תמיד עובדת בחברה היהודית, הליברלית, החילונית. נכון. אנחנו עדיין כבולים לכל מיני, את יודעת, גם באוכלוסיות הכי מפותחות והכי ליברליות, עדיין אין פה באמת שוויון מגדרי, גם בתוך הבית וגם בשוק העבודה.
זהו, זה הולך לשם, אבל מאוד לאט. כאילו ממש לאט כזה, עדיין לא רואים את זה ב-100%, נראה לי.
את מדברת על האוכלוסייה הכללית.
כן.
ברור שלא, תסתכלי על השכר אפילו של נשים וגברים שעובדים באותן משרות. כלומר, אנחנו, שוויון מגדרי עוד אין. יש עוד הרבה עבודה לעשות, אבל שוב, חוסר שוויון הוא מאוד שונה בין אוכלוסיות שונות. כלומר, הפערים בין גברים לנשים הם לא אותו דבר בכל אוכלוסייה.
אז מה באמת ניסיתם לעשות בתוכנית עכשיו? כאילו, בתוכנית ש...
אז תראי, אנחנו היינו מעורבים בהחלטה הזו, גם בדיונים ובמחקרים שנעשו בכתיבת ההחלטה וגם ביישום של ההחלטה עכשיו, אנחנו מעורבים בעיקר, ההחלטה הזו היא מתפרסת על הרבה תחומי חיים. היא מדברת על חינוך, היא מדברת על השכלה, אבל היא מדברת גם על חיזוק רשויות ערביות, היא מדברת על תשתיות. תשתיות מכל הסוגים של בניין לדיור, של תשתיות כביש, תשתיות תחבורה ציבורית וכן הלאה. בכל המנעד הזה של הנושאים שההחלטה נוגעת בהם, אנחנו היינו מעורבים בחינוך, בהשכלה, בתעסוקה, בכל הנושא של צעירים, מתן מענה לצעירים. את הזכרת את החסרי מס, אולי טיפה נגיד על זה כמה מילים עוד מעט.
כן.
ונושא העברית, כלומר, הזכרתי את זה על הדרך כשדיברתי לפני כן, שבעצם כדי להשתלב כלכלית, אחד הכישורים החשובים או הסופר חשובים כדי להשתלב זה שפה. אם אתה חי בארצות הברית, בלי אנגלית יהיה קשה מאוד להשתלב. אם אתה חי בצרפת, בלי צרפתית קשה להשתלב. בישראל אתה קשה מאוד להשתלב בלי עברית. וזה נושא מאוד אקוטי, שבעצם, שעדיין אין לו מענה מספיק, ולא רק שאין לו מענה, המצב רק הולך ומדרדר משנה לשנה. כלומר, באמת? אם בעבר הדור הקודם עוד שלט בשפה העברית יחסית במצב סביר, היום הדור הצעיר לא שולט בכלל בשפה העברית.
למה?
אני אגיד לך למה. בגדול, וזה משהו שאני רואה את זה גם אצל הילדים שלי. אני בבית מדברת צ'רקסית, גם לא ערבית. זה שפת האם שלי היא צ'רקסית, ואצלנו מלמדים בעברית בבית ספר. שפת ההוראה היא עברית. בעבר, כשאני הייתי קטנה, הדור שלי, הטלוויזיה הייתה בעברית, התקשורת, אם את רוצה, את יודעת, לפני שהיה את המדיה החברתית, עיתונות, הצריכה של התקשורתית כלפי חוץ הייתה בעברית. ואז אתה רוכש את השפה תוך כדי שאתה צופה במומינים ובכל מיני תוכניות כאלה ואחרות. היום, לילדים עם המסכים ועם המדיה, עם המשחקי מחשב והטיק טוק והאינסטגרם, יש לך מדיה בשפה האנגלית הרבה מעבר לעברית. כלומר, כשהקטנה שלי התחילה נחשפה נחשפה למסכים, אז בעצם היא לא יודעת עברית, כי בבית אנחנו לא מדברים עברית. מבחינתה עברית ואנגלית אין הרבה הבדל. זו אותה נקודת פתיחה, אבל באנגלית יש לה שפע של, של, של חומרים שיכול... אז אוטומטית היא פשוט הלכה לאנגלית, והיום היא מדברת אנגלית שוטפת בגיל 10. וואו. לא ממני. לגמרי מהמדיה ומהגדולים שלי אותו דבר, מהמיינקראפט ובכל המשחקים האלה שהם משחקים עם כל העולם. בחברה הערבית קרה משהו דומה, שבעצם אם בעבר הערוצים שאת יכולה לצפות בהם, עוד לא היה את כל המדיה החברתית, אבל חלק היו כן צופים בתוכניות בעברית, וגם כשהם היו צריכים לצאת, צריך להבין, לא היו נניח קופות חולים בכפר, לא היו בתי חולים, אז כל הצריכה של שירותים הייתה מחוץ לכפר. ואז היית צריך לתקשר עם האנשים מחוץ לכפר כדי להסתדר. עם השנים, כל השירותים האלה קיימים בתוך החברה הערבית. כלומר, בתוך הכפר יש לך קופת חולים, יש לך דואר, יש לך בית ספר, יש לך אפילו בתי חולים. אתה כבר לא צריך לצאת החוצה. מצד שני, יש לך, עוד לפני המדיה החברתית, ברמת הערוצים בטלוויזיה, נפתחו הרבה ערוצים במזרח התיכון בשפה הערבית.
נכון.
ואז אתה כבר לא צריך לצפות בתוכניות טלוויזיה, כשאתה לא צריך לשים את הילדים לראות תוכניות טלוויזיה בעברית, הם כבר יש לך שפש של ערבית, שזה שפת האם ואתה שולט. ועם המדיה החברתית זה עוד יותר התעצם, כי יש לך הרבה יותר מבחר בשפת האם, אתה כבר לא צריך עברית. ואז זה הביא אותנו למצב שבו ילדים בחברה הערבית מסיימים, ואת יודעת, הם גם לומדים במערכת חינוך נפרדת, אז אין פה שום חשיפה בחיי היומיום לשפה העברית. ותוסיפי לזה שאיכות ההוראה של העברית במערכת החינוך היא בלשון המעטה גרועה. זה מביא אותך למצב שבו בעצם אוכלוסייה שגדלה בישראל, כלומר היא יודעת שהיא צריכה להשתלב בהשכלה ובתעסוקה, אבל היא לא קיבלה את ה... כלי הכי משמעותי כדי להשתלב, שזה השפה.
שזה גם הפוך, האמת. כאילו, גם במערכת החינוך שלנו, שמלמדים ערבית, אז הלימודי ערבית גם לא ממש מוצלחים, אפשר להגיד.
נכון, תמיד כשאני מדברת על השפה העברית במושגים כלכליים, אומרים, אבל מה, זה שפה, זה צריך להיות הדדי. הערבים צריכים ללמוד עברית, והיהודים צריכים ללמוד ערבית. זה מאוד מושפע בסופו של דבר, גם מהיחסים, את יודע, דיברנו על כלכלה, ואז אמרתי ברמה האישית, וזה גם מתחבר לכלכלה. נכון. גם יחסים בין האוכלוסיות, יש להם השפעה על הדבר הזה. ולצערנו הרב, היחסים בין שתי האוכלוסיות, בעיקר מאז, זה משהו שהתחיל לפני, אבל מאז השביעי באוקטובר, זה גם משהו שמשפיע על הדברים האלה. אבל בסוף, חברה יהודית יכולה להסתדר בלי ערבית. האמת, זה הפסד של החברה היהודית בעיניי. אני מדברת ערבית שוטפת, ושפה בסופו של דבר, זה מעשיר את ה...
שפה זה כוח.
שפה זה כוח. זה קודם כל כוח כלכלי, אבל לא רק. זה גם כוח תרבותי.
לגמרי.
ואנחנו חיים בסביבה שבה, חוץ מישראל, כל המסביב, המיליארדים סביבנו, מדברים ערבית. אז... זה יכול להיות גם טוב לחברה היהודית אם היא תדבר ערבית, אבל הדברים האלה משפיעים אחד על השני. כמו, אני לא יודעת אם את למדת ערבית בבית ספר.
ואפילו הרחבתי ערבית.
וכמה את יודעת לדבר היום?
אפס. אני יודעת לקרוא ולכתוב, אבל זה גם משהו שהתבאסתי עליו ממש, כי באתי ממש מתוך רצון ללמוד ערבית ולדעת השפה, ובסוף מה שלמדנו זה ערבית ספרותית, ואיך לנתח מילים עם בניינים.
מה תעשי עם זה?
כלום.
מה תעשי עם זה? תחשבי, זה אותו דבר כשמלמדים עברית בדיוק. היום במערכת החינוך הערבית, מלמדים אותם אותיות, קמץ, פתח, הופעל, הפעיל, נפעל, את מי זה מעניין, מדוברת. איזה ילד מתעניין זה מביא אותם למצב שבו הם בכלל שונאים ללמוד עברית, כי זה כל כך משעמם, ברור. זה כל כך לא יישומי וכל כך לא רלוונטי לחיים שלהם, שאם לא נשנה את הנוסחה הזו, כלומר, אם כל הנושא של הוראת שפה עברית בחברה הערבית, בעיקר במערכת החינוך, לא תעבור איזושהי רפורמה באמת משמעותית, ויתחילו לעשות אותה שפה מונגשת, רלוונטית, ורלוונטית לחיים של הילד, יהיה קשה מאוד לראות שינוי, והאמת, זה אחד התחומים שאני מעורבת בהם גם ברמת המדיניות, כדי באמת לעשות פה שינוי מאוד משמעותי בכל מה שקשור להוראת עברית בחברה הערבית.
אולי כמו אולפנים כאלה, כאילו כמו אולפנים מקוצרים כזה, לאנשים שרוצים להשתלב נגיד בחברות שמדברים עברית, וזה יכול להיות...
נכון, מסגרות של בעצם הוראת שפה שרלוונטית לצורך שלך. כן. זה אחד הדברים. שוב, אני דיברתי על מערכת החינוך, אני חושבת שמערכת החינוך שמלמדת 12 שנים את הילדים, זה התפקיד שלה שירכשו את השפה שם. ואם לא, אם אנחנו מדברים על אחרי מערכת החינוך, מה שאת אומרת, לייצר פה מסגרות ש... מקנות את השפה לפי הצורך הספציפי של הבן אדם. אם זה כדי להיות, לעבוד באיזשהו מקום, או כדי להשתלב באקדמיה, או כל צורך אחר.
לגמרי. טוב, אז אנחנו באמת נעצור כאן, זה מקום טוב לעצור בו, לקראת הפרק הבא והאחרון שלנו, בסוגיית התעסוקה של הציבור הערבי בישראל, והפערים המשמעותיים שלהם מול האוכלוסייה הכללית. אנחנו נמשיך ונדבר על הנושא ונתמקד באלימות ופשיעה בחברה הערבית, מה קרה בקורונה, למה אין מאומות עכשיו במלחמה כמו שהיה בשומר החומות, תופעת הצעירים חסרי המס, איך השביעי לעשירי גרם למתיחות בין הצדדים ומה צריך לקרות כדי להתחיל שיח יעיל בין האוכלוסיות השונות ואם יש באמת מקום לאופטימיות בעתיד. אז שווה להישאר איתנו, וכרגיל, תודה רבה לכם שהזנתם עד עכשיו, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, ונתראה בפרק הבא והאחרון. תודה רבה. ביי ביי.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טננבאום.